הגניבה הוא גזירה. בוא נראה, אני אשתם את זה. אוקיי, אז קודם כל צריכים להבין הגמרא וגם כן האחרונים, כולם מדברים אחי ואונסן בגזלן, שגזלן הוא גם שואל הם חייבים באונסן. כשהם חייפת נעבד הם מתחייבים. אבל בכל רואה הדין הוא קצת שונה. איך הדין שונה? במיוחד בין גזלה לשאלה. בשאלה ובשומרים יש באמת חלות חייב. כלומר, אדם ששאל חפץ אינו מתחייב מיד. גזלן וגנב, זהו במצב שונה. בעצם הוא מתחייב מיד. אבל מה? כשהוא מחזיר את החפץ הוא נפטר. וזה נראה מכמה סוגיות. שיוכיח את זה, זה גם כן מסתבר, אבל בוא נראה מה הסוגיות. כן, דבר אחד זה שמין. אמר שמואל, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אלא לנזיקין, ואני אומר אף לשואל. אבל שואל ולנזיקין, שמין. מה זאת אומרת? חפץ נשבר, מישהו לקח את הרכב של אבא שלו והוא נכנס לעץ, אז אם הוא גזלה, אם הוא שואל או מזיק, בעצם אומרים כמה היה שווה וכמה הוא שווה. מה ההפרש, מה ההבדל בין השווי של אותו מכונית, מכונית לפני התאונה ואחריה. והוא משלם את ההבדל. בגנב וגזלן אני אומר אין שמין, שזאת אומרת שבעצם הוא צריך לשלם, הוא לוקח את הרכב הארוז וצריך לשלם את כל שווי הרכב הטרום תאונה. זה בעצם אמנם תוסן להסביר את הסוגיה בצורה אחרת, אבל דרך המלך להסביר את הסוגיה זה בדיוק זה. גנב וגזלן מתחייבים על הגזל, על החפץ כולו, הוציאו את כל החפץ מרשות הבעלים. מזיק ושואל לא הוציאו את החפץ מרשות הבעלים, הם מתחייבים באונס. אז בשניהם האונס יש אפקט דומה, אבל זה שונה כשהחפץ לא נאבד לחלוטין. כשזה לא נאבד לחלוטין אבל העיקר הוא יורד, שואל ומזיק רק חייב על אותו ירידת ערך. גנב וגזלן בעצם הם גזלו את כל החפץ. נכון, אילו החפץ היה בעין, היו יכולים להיפטר ולהחזיר את החפץ, להגיד no harm no foul. שואל ומזיק חייבים ממש הפסידו ולא כל החפץ, אז הם משלמים על הפרש. גנב וגזלן מחייבים על כל החפץ. אם זה שלם ותקין, הם יכולים להחזיר את החפץ להיפטר. במקרה שהחפץ עבר איזשהו שינוי, אז הם הולכים ליבוד. Okay? עוד דין שמשתלב עם זה, זה דין קמלה בדרה במיני. מה דין שקמלה בדרה במיני? דין אמר, בדיוק, אני חושב שיש לנו שיר על זה, גם בהסבר הדין זה יישאר למועד אחר. מה דין שקמלה בדרה במיני? מישהו התחייב ממון באותו שעה שהוא התחייב מיטה, חילל שבת, אז רצח מישהו וקרע את החולצה שלו, אז הוא פטור על החולצה. אז מה קורה אם הוא אז מה קורה? דם הרבה, בוא נראה את הגמרא בפנים. היגדי גנוב לו וטבחו בשבת, חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. גנב וטבח בשבת פטור, שמאין גניבה אין צביחה ומחירה. מה קורה עם אדם יש שני מועדי חיוב, הגניבה והצביחה? אז מה הדין? אז בעצם פטור קמלה בדרה במיני חל על מעשה הגניבה ולא על מעשה הצביחה. אם הוא גנב בחול וטבח בשבת, אז הוא עדיין חייב על הגניבה, בגלל שהגניבה בשבת. ולמעשה הוא יכול להיפטר, אבל הלמעשה כדי שהוא יכול להיפטר, אם הפטור הזה נשמט מידיו, זה לא מועיל לקמלה בדרה במיני. קמלה בדרה במיני זה רק חלות חיוב. מה קורה באותו מקרה בשואל? הייתה פרו שאולו לו וטבחה בשבת פטור, בשאול זה כמו שאמרתי, ושואל אין עליו שום חיוב עד שזה לא הולך לאיבוד. כשזה הולך לאיבוד, אז הוא מתחייב, ואז, אבל אם הוא תזכיר לאבד את זה בשבת, בחילול שבת, אז בשמה יש אנשים אחרים, אבל הוא פטור מממון. זאת אומרת ששואל, החיוב הוא המס האונס, שואל בעצם באמת חייב באונסים, גזון וגנב בעצם לא חייבים באונסים, הם חייבים המס הגזל על כל החפץ, אבל יכולים להיפטר אם מחזירים כאשר גזל, את בדיוק אותו חפץ. אז כמו לבדור אבני הפטור חל בשעת הגניבה בגזלה, כמו לבדור אבני האונס אינו פוטר, בשביל זה בדיוק ההפוך, בשעת העבדה מן העולם, כמו לבדור אבני הפוטר, בשעת השאלה זה לא פוטר, בגלל שאין שום חיוב שם, זה עדיין כל עוד החפץ שאול הוא נחשב ברשות בעלה. עכשיו זה מקרה קצת יותר מורכב. מה קורה אם יש ירידה או שוני בערך של הבהמה בין שעת הגניבה לשעה שזה נאבד מעולם? אז בואו נראה בפנים. הימן דגזל חבית דחמרה, מישהו גזל חבית של יין מחברו. ידעו לכם חבית או לא חבית? חבית זה כלי חרס, רק שתדעו, זה אחד מהמילים שהושאלו לעברית צורה יפה, אבל בלימוד הסוגיות צריכים להבין מה זה, גם נר הוא לא נר, נר שבת אין בגמרא. אז גם כן נר זה לא נר, זה לא נר שלנו, זה לא נר של גמרא, וגם חבית זה כמו קד, הוא אומר, יש קוראים קד חבית, חבית קד, אז זה איזשהו קד בדרך כלל יותר גדול, חבית של חרס, זה כלי חרס שזה ככה קוראים לזה אמפורה. אוקיי, אז חבית זה לא חבית שלנו, אבל זה חבית של יין, ככה הם שומרים את היין. בעיקר שווי זו זה השלושה שווי ארבע, בתחילה זה היה שווה זוז ועכשיו זה שווה ארבעה. תברו שעתיה, אם הוא שבר את זה הוא שתה את זה, משלם ארבע. איתבר ממהל אם זה נשבר מאליו, דרך אגב יודעים למה זה תמיד נשברו? ממה עשו? מי חובב טילים? ממה האדמה בארץ עשוי? מגיר. אז בסיס, והיין הוא קצת קצת חומצי, אז יש איזושהי אינטראקציה ביניהם, ובמיוחד כשזה מתיישן, הפשפשת חיים היו נזדקים. אוקיי. מי טיים, כבן דאי יתר הג'לום, אוקיי, אז כאן, טבע הוא שעתי משלם ארבע, את פעמימה למשלם זוזה. אם הוא שבר את זה, הוא שתה את זה, הוא חייב ארבע, אם זה נשבר מאליו, הוא משלם רק זוז. מי טיימה, כבן דאי איתה, הג'לום ארבע אינה, האי שעתי, דקה שעתי לי, עוד כתב עליו כגזלם. אוקיי, אז כאן יש שני מצבים. כשהוא שבר הוא שתה את זה, אז הוא משלם את הגבוה יותר, את הגבוה. למה? בעצם הוא אומר שבעצם יש שני מועדי חיוב כאן. הגזלה, אבל הגזלה לא פותרת אותו מחיוב מזיק. גברתי שהוא הזיק את זה, זה שווה ארבע. אז בעצם, אז אני לא יכול לחייב אותו פעמיים, הוא לא יכול לעשות סחורה בחבית שלו, שהוא גזל חבית של אב ויקבל חמש, זה ברור שלו, אבל הוא יכול לבחור, הנגזל, הבעל הבית יכול לבחור אם הוא רוצה לגבול כגזלן או כמזיק. אבל אם יתבר ממילא, אז איזה חיוב יש? רק הגזל. אם מרחיב רק בגזל, אז הוא רק במישה ראשונה. אז בואו שוב פעם, היימן דאז לחבית אחד מכל שווי זוזה בסוף שווי ארבע, תברו שעתי משלם ארבע, בגלל שהוא חייב גם כן על מס השתייה, על מס השבירה. איתבר ממילא, אם זה נשבר מאלה, משלם זוזה כשעת הגזל. מי טיימה, כלומר דבר שני, כבן דאי איתה הג'ה למר בעיני, בגלל שאילו זה היה קיים הנגזל, הבעל הבית יכול לדבור אותו בחזרה, האישה תקעה את שעת אליי או דקעתה אליי כגזל מיני. יש מעשה, אמנם יש ביטוי מאוד מעניין כאן, שזה מעשה גזלה חדשה. היה מקום להגיד שזה רק נזק או שזה מעשה נזק. ותנאי, כל הגזלנים משלם כשעת הגזלה. התפרמם אל משלם זוזה, מי טיים, השת לו, עבד לו מידי, המייקה מחייב לי, הוא לא עשה כלום, זה נשמע מאל. אמרת מחייב אותו, האישה הייתה דגז לה, האישה הייתה זוזה אבי שווי. אוקיי? אז כשיש שוני במחיר, אם זה התפרמם אלו, הוא משלם פשעת הגזלה, אם תעבור שעתי, הוא משלם את הגבוה.
אם אני גוזל ומישהו אחר שובר, כשזה ברשותי, מי מאיתנו צריך לשלם?
אוקיי, אז זה נאמר שהגזב לא נתיישו הבעלים, רצה מזה אגב ורצה מזה אגב. אז הוא יכול לגבות ממי שנוח לו. אוקיי, אז בשעת הגזל 4, בשעת אונס 1 משלם 4, בשעת הגזל 1, בשעת השבירה 4 משלם 1, בשבירה בידיים, אז הוא מתחייב באחד משני המועדים. השואל כמובן שואל כשעת האונס, וזה מבטא את השון. ורק לחזור על הראיה, כולם, כל פחות שורה תחתונה מוסכמים, אמנם יש פה ושם דעות החריגות, אבל להלכה כולם אותו דבר. ששמים לשואב לא לגנב וגזלן, למשל עם כל שווי החיפת, לוקח השברים, שדים, שאין שם לגנב וגזלן, כמלאי בדרב מן הפותר מתי? בשעת הגזל או גניבה ולא בשעת האונס, זה גם כן ששעת הגזל הוא מחייב, אונס זה מונע ממנו אופציה להתחמק לשים את ידו בכיס, להוציא כסף מהחשבון, וסכום החיוב נקבע בשעת הגניבה והגזל, זה סוגיה במם ג' במציל גם איתה בבקשה. עכשיו יש לנו דיקים מאוד מעניינים שהרב אמר בין גניבה וגזלה ומביאים לאיזושהי תוצאה קצת משפיעה ובואו נדייק. אז קודם כל בכותרת הרמב״ם בעצם בנה את המשנה תורה על בסיס פחות או יותר של ספר המצוות. והוא כלל איזשהו תקציר בראש כל סט של הלכות, זה לא בדמייה, כמובן ספר המצוות נכתב בערבית, משתורה היה עבודה היחידה בראשו הרם שהוא כתב בעברית, יש לנו תשובה שבאמת הוא בוכה על זה שהוא כתב את ספר המצוות בערבית, אחר כך זה תורגם בהצלחות ברמות שונות, אבל הוא כתב עצמו, אני חושב שזה תרגום שלו, הוא כתב כותרת בראש כל פעם. אז מה יש לנו? אז יש כמה שינויים, והרב אמר שהסביר את כולם, שכולם נוטים בכיוון אחר. אחד יש שלא לגנוב ממון, הביטוי בגזלה שלא לגזול. גם בכל הגונב ממון משווה פרוטה ומעלה, עובר לא תעשה, כאן כל הגוזל את חברו שווה פרוטה עובר, בגניבה הביטוי של ממון הרבה יותר חשוב. וכאן באמת משתמע, נגיד בגניבה, שיש שוני אם הוא גנב פרוטה או גנב 10 פרוטה. כלומר, אז יש סף מינימום. אבל מעבר לכך זה יותר גרוע, כאשר אתה גונב יותר זה יותר רע. רב אמר שבגניבה באמת האיסור הוא יותר מתמקד בהפסד הממון, ובגזלה זה יותר במעשה הגזל. שבגזל אולי בגלל האלימות שבדבר, שזה בניגוד גמור לדעת בעלים, זה איזשהו שעוד שאתה, אני יודע, אתה מרביץ למישהו ולוקח לו את האייפון שלו, ובגניבה אתה פורץ לכספת ובעצם אתה לא פוגע בו אישי. בגלל מה בדיוק הסיבה, זה כרגע מהדיוקים של הרב ציין אותם. יש עוד נקודה, יש סוגיה אחת שבסוגיה נאמר גזל על מנת למכה, שמישהו גונב, לא, איזשהו למטרת חצי בדיחה וחצי, לא ממש גניבה, גנב מקצועי, מישהו העלים חפץ כדי, לא יודע, חושב שזה מצחיק. אסור לגנוב כלשהו דין תורה, ואסור לגנוב דרך שחוק, או לגנוב על מנת להחזיר, או לגנוב על מנת לשלם, הכל אסור, שלא ירגיל עצמו לכך. כאן יש ביטוי מאוד, מאוד פושר, שכל הדברים האסורים, והם למה כל הדברים, כמובן, לא ברור בדיוק איך לפסק את זה, אבל, לא, בעצם זה מפורש, הכל אסור, שלא ירגיל. אז כאן אני משתמש, יש כאן איזושהי הרחבה, יש איסור בסיסי שעזור על גניבת ממון, מי שפורץ לכספת כדי לתשר, ויש אדם אחר שגונב לסיבות אחרות. לרגע הוא רוצה לקחת את הרכב לכמה, סתם לאיזשהו טיול, יחזיר את זה, דרך שחוק וכו'. כאן הרמב"ם אוסר שלא ירגיל, כמובן, לא ממש מפורש שזה מדרבנן, אבל בוודאי מקבל את הרושם, אפילו אם זה דרייתא, זה איזשהו דרייתא אחרת. כלומר שעיקר כוונת התורה זה מי שגונב להחסיר ממון, גם מי שלא עושה למטרות אחרת, בכל מצב הוא מחסיר ממון, או הוא מרגיל את עצמו לגנוב. אז בין אם זה דרייתא או בין אם זה דרבנן, יש מחלוקת ראשונים, מחלוקת פוסקים בנידון, מה בדיוק כוונת הרמב"ם, זה בוודאי הרחבה, זה לא כלול בתוך עיקר האיסור. לגבי גזל, לא הוזכר על מנת למקת, ולא הוזכר על מנת לשלם, רק הוזכר, אסור לגזול כלשהו דין תורה. כאן באמת משתמש גם כן שכלשהו, בהתחלה כאן כתוב כלשהו, גם כן כאן בגבי גניבה כתוב כלשהו, אבל בסוף הוזכר לכור מגבלת שלכור הולך גם כן על כלשהו, שלא ירגיל. בגזל זה חד משמעי, ולא הוזכר שום דבר שעל מנת למקת הוא נחות יותר. אז הרב הבין שבגזל על מנת למקת, בגלל שיש כאן מעשה גזל, שבכל המקרים האלו יש כאן מעשה גניבה וגזלה בלי חסרון ממון. אז לגבי גזלה זה עיקר איסור, לגבי גניבה, או שזה לא אסור בכלל מדאורייתא וזה רק אסור מדרבנן, או שזה אסור כאיזשהו איסור משני. אפילו אם זה אסור מדאורייתא, זה לא כלול בתוך הגדרה הבסיסית של גניבה. עוד דיוק שהרב אמר, ואין לו כן עליו זה שהרי ניתן לתשלומים, שהגנב חיווה אותו התורה לשלם. לגבי גזר הוא אומר משהו אחר מעניין, ואין לו כן עליו זה שהרי כתוב נתקו לעשה. בגזר הוא אומר בגלל שהוא ניתק לעשה, בגניבה הוא אומר בגלל שזה ניתן לתשלומים. אז כאן גם כן הרב הבין שיש כאן שוני מסוים, שבגזר, השבת הגזר זה מעשה, זה עשה ולא תשלומים, לגבי גניבה זה תשלומים ולא ממון, זה תשלומים ולא תיקון הלאו, וממילא יש סיבות שונות לפטור מלכות. יש ריד, אמנם אי אפשר להגיד שזה הרמב"ם מקבל אותו, הרמב"ם ודאי לא מקבל אותו, יש ריד מאוד מעניין של רשך לפניך, אם אדם גוזל חפץ, אפילו אם זה ירד הרבה בערכו, עבדים והזכינו, אבל יש מצב אחד שיש שינוי, שהחפץ זה כבר לא אותו חפץ. מישהו לקח מכונית ועכשיו הוא פגש עץ ואין מכונית, זה הרוס לחלוטין. אז בדין זה, זה נאמר שדין, יש דין שינוי, ואי אפשר לגלל דבר שלך לפניך. אפשר להחזיר את החפץ רק אם החפץ נשמע. מה קורה אם יש משהו ביניים שהחפץ נשחק, נהרס, אבל יש אותו זהות, זה עבדים והזכינו,
שזה שווה הרבה פחות. מישהו קיבל איזשהו שחקן כדוסל בסיאו, גנב אותו, שיחק אותו 10 שנים, עכשיו הוא לא שווה כלום. אז אין אמה עבדים בעסקינו, ומחזיר לו ואומר שחל לפניך. אי, לפני כן הוא יכול להטביע עם שתי ידיים מאחור, ועכשיו הוא בכל שהיא יכול לנתח. לא, זה דין אמה, זה אומר שחל לפניך, זה עבדים בעסקינו. והוא מחזיר לו. הריד אומר שאין דין כזה בגניבה, רק בגזע. הפטור של הרי שלך לפניך זה רק בגזע ולא בגניבה. מה שמאוד מעניין, תוספות אפילו לא מעלה את זה כהבה מינה. יש שתי סוגיות, יש סוגיה אחת במרובה, קרן קיין שגנב, קרן קיין שגנב, ותוספות שואל מה החידוש, זה משנה מפורשת, שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה. הוא לא אפילו מעלה בדעתו שאולי יש צורך של הגמרא להזכיר שהדין הזה נוהג גם בגניבה. אז מאוד קשה להכניס את זה לתוך הבבלי, יש דרך כזאת בריד בירושלמי שזה קיים. זה כמובן משתלב עם דברי הרב שבגניבה המוקד הוא חסרון ממון, גם בגזע אין כאן חסרון ממון.
הריד הזאת זה רק כשיש ירידה גדולה?
מה?
הריד הזה זה רק כשיש ירידה גדולה בשווי, כן? כי הוא לא רגיל שאין הרי שלך לפניך.
לא, אפשר להגיד הרי שלך לפניך אפילו בירידה גדולה בשווי, אם החפץ שומע על זהותו. בדיוק מה הגבולה? טוב, יש דין, יש כל מיני, כבר לא מגדירה בדיוק מה הגבול, יש כל מיני תוספותים שמנסים להפיק רעיון ממקרים שונים. אבל אם יש שינוי זהות טוטלית, אז זה הדין של גזל חביתה ותבק, שאז אי אפשר להגיד הרי שלך לפניך. יש מקרי ביניים שיש ירידת ערך, אבל החפץ שומר על זהותו. בגד שמתיישן, עבדים והסכינו, איזשהו דבר שעבר פחות יותר מזוהה כאותו חפץ, אבל הוא הרבה פחות שימושי עכשיו. הוא שווה הרבה פחות עכשיו. אז כאן בדרך כלל הבנה הבסיסית, הנחה הבסיסית ברוב הסוגיות, שאפשר בשניהם להגיד הרי שאכלנו לפניך, הריד עצמך ירושלמי סובר שלא, שבגזלה כן, בגניבה לא. Okay. עכשיו, גם בדברי הרמב״ם יש כאן איזושהי בעיה, והרב ניסה באמת לפתור את זה על ידי החידוש הזה שיש שוני מהותי בין גניבה וגזלה. למה הרמב״ם צירף גזלה מעבדה וגניבה לבד? גניבה וגזלה בכל הולכים ביחד. אז נכון, יש איסורים מסוימים בגניבה, יש דינים מסוימים בגניבה שאין בגזל, בגניבת ממון כמובן בעיקרו זה הכפל, אבל יש הרבה מאוד משותף. ומישהו לומד את הסוגיות גם כן, כשלומדים מרובה, אז שואלים, רוצים ללמוד מרובה או רוצים ללמוד אגוז? אפשר להתחיל מכאן ולהתחיל משם, ותסתכל ברוב התוספותים, פחות הם משותפים, וגם כן, גם ברמב"ם, אפשר לקרוא הלכות להלכות, שבאמת 90, לא ספרתי, 95 מהדינים הם זהים לגמרי. כל דיני שינוי מועתקים מכאן לכאן. למה להעתיק? למה לא לצרף? להגיד שהדינים האלו זה בגניבה וגזלה, או לפחות לכלול אותם בפרק אחד. למה לזרוק גזע למעבדה ולהשאיר גניבה לבד כשיש כל כך הרבה משותף? הרב ניסה להסביר את זה, זה עדיין לא בדיוק עונה על השאלה. ואם אתה בודק ברמב״ם גם כן יש הרבה הלכות שיש סוגיות באחד משניהם, ברמב״ם מרחיב את זה לשני. כלומר, יש סוגיות מסוימות שנמצאות באגוז, אבל ברמב״ם מיישם אותן הלכות בגניבה ולהפך. כלומר, יש פה ושם שינויים, אבל אם היה פה איזשהו שינוי מהותי לכאורה הקפיצות בין אחד לחברו, לא, זה לא מובן מאליו. אולי דיני שינוי עצמו תהיה שונה, אולי נגיד ששינוי קונה בזה ולא בזה, אולי הגדרת שינוי תהיה שונה, אולי ייאוש תקנה בגזע ולא בגניבה. יש אלף אחד שינויים שהיה אפשר להעלות אותם, ולא, ולא מצינו כל כך הרבה חילוקים. אז התלומה הזאת קיימת, למה רמב"ם פיצל, רואים איזשהו שינויים, במיוחד פרק א' בין גניבה וגזלה, הרב הסביר אותו כך, אי אפשר לתלם מהעובדה שיש פה שינויים מאוד מאוד מעניינים שהרב עמד עליהם, עוד מעט נציע הסבר חלופי, אבל הרוב זה משותף, הרוב זה משותף ברמב"ם, וזה משותף בלי מקור בשניהם. כלומר רמב"ם קפט והניח, אם זה כתוב בגזע אז זה אותו דין בגניבה, ולהפך, ואם לפי דברי הרב הקפיצה הזאת היא לא מוכרחת. אז הנושא הזה קצת תלומה ברמב"ם, הצגתי את דעת הרב, עכשיו אני רוצה באמת להציע מסלול עוקף לשינויים האלו, איזשהו פתרון חלופי. אז מה השינויים? בוא נסכם קודם את השינויים, אחר כך נראה זה של הרב, אחר כך נציע אופציה אחרת לרוב השינויים לפחות. אחד, לא לגנוב ממון, לא לגזול, מי שווי פרוטה לשווי פרוטה, ניתן תשלומים ניתק לעשה, למה פטורים ממקות, דרך שחוק זה שלא יגיע, דברה במקום אחר שכלשהו זה דין תורה, ודרך שחוק לא קיים, לפי הרב זה כלול בכלשהו דין תורה. וההסבר של הרב שגניבה זה חיסרון ממון, ובגזל זה מעשה הגזל, ולא כל כך החסרת הממון. בואו נציע. למה תשלומים ולא ניתק לעשה? אז יש תשובה קצת פשוטה, זה בעל הבתית, אבל זה בהחלט אפשרי. מה קורה בגנב? יש כפל. אז גם אם אתה מחזיר את החפל, אז תמיד יש תשלומים. אז בגניבה תמיד יש תשלומים, אז זה מספיק. בגזל אין כפל. אז אם יש החפץ אתה מקיים שבת הגזלה, ואם זה נאבד אז אני אתן את השלום. לגבי החיסרון של המנת למקט, זה גם כן יכול, ניתן להציע פתרון, שתי פתרונות אפשריים. אפשר להציע פתרון כזה. בגזל זה בניגוד לדעת הבעלים, זה לגזול החנית מיד המצרי. עכשיו, מישהו, אני יודע, מישהו השאיר את המחשב ביד המקום שלו, ואחרי הפער שלו לקח את זה והחביא את זה בחדר שלו. אז זה יכול להתאפס אצל אנשים מסוימים כסוג של בדיחה. אולי זה בדיחה לא באלו. אז זה איזשהו בדיחה כזאת. מה קורה אם הוא מחזיק במחשב ואתה לוקח אותו ממנו בכוח? זה כבר לא מצחיק. אז אולי מישהו יגיד על מנת למקה, כשאדם מתנגד בכוח ואתה מתגבר עליו, אז אולי מישהו יגיד מה הבדיחה הזאת? הוא מתנגד בכוח ואתה מתגבר עליו בגלל שאתה יותר חזק ממנו? איזה דרך שחוק? זה עצמו, אין דרך שחוק, אין איך תמצא של דרך שחוק כשהוא מתנגד לאלימות הזה בכוח. לגבי הביטוי של לגנוב ממון, אז כאן באמת צריכים להסתכל על שהרמב"ם. הרמב"ם כולל שני איסורים אחרים בהלכות גניבה. אחד גניבת הדת ואחד גניבת נפשות. אז יכול להיות שבגלל שיש איסורים אחרים בגניבת נפשות, אז היה צורך לפרט שיש איסור עצמאי של גניבת ממון. זה לא להגיד שזה גניבת ממון לעומת גזל שהוא גזל שזה מעשה הגזל, אבל זה גניבת ממון לעומת איסורי גניבה אחרים שזה גניבת נפשות כגניבת דת. לגבי שווי פרוטה ומי שווי פרוטה, אין לי הסבר לזה. אז שאר הדברים הם, יכול להיות שהם לא תירוצים טובים, אני חושב שהם תירוצים סבירים, מתקבלים על הדעת. אז כאן אני, כמובן זה משאיר אותנו, אין לי הסבר נאות למה יש לפצל בין חוק גניבה ולכן כסלה. אני חושב שגם אחרי מה שהרב הסביר, עדיין אנחנו לא בדיוק מבינים למה הם לא כל כך שונים. מי שמסתכל ולומד מרובה ורגוז ובעיון, רואים שהרוב משותף, ויש מסקנות הלכתיות ברמב״ם, מגזל לגניבה, מגניבה לגזל, שלפי הרב, טוב, צריכים לשקול כל אחד בגופו, האם החילוק הזה ישפיע או לא ישפיע, אבל לכל זה לא מובן מאליו. אוקיי? בסדר. עכשיו, מה התהליכים השונים של קנייני הגזילה? מה התהליכים השונים? אז כאן יש שבר אחד שהוא נורא חשוב, וזה תמיד מוזכר בתוך הסוגיה, שינוי קונה. גזלן קונה, יש בכדי קונה. מה הקניין הזה עושה? לפני הקניין, בעצם מה שקורה, החפץ, יש לנגזל, לנגנב, זיקה לחפץ עצמו. ומאל, הוא יכול לתבוע וזכותו לקבל את החפץ הזה בחזרה. אבל מאידך יישאו חייב לקבל את זה בחזרה. כלומר, אם הנגזל אומר, תשמע, גזלת ממני מכונית, ולא היה לי מכונית, אז הלכתי לקנות עוד אחד. עכשיו אני לא רוצה מכונית, אני רוצה כסף על השולחן. כבר יש לי, כבר רכשתי, לא צריך שניים. אני יכול למכור, לך אתה תמכור, אני לא רוצה להתעסק בזה. יש ירידת ערך, אבל אני רוצה כסף, אין לי כל, אין לי זמן לזה. זה הדין אמר שלפני הקניין הוא מחזיר את החפץ, הוא חייב להחזיר את החפץ, והוא יכול להחזיר את החפץ. יכול להיות מצב הפוך, שכולם רוצים בחפץ. אז לפני הקניין החפץ חוזר לבעליו בלי תשלום נוסף. אחרי קניין, אז כאן המצב הוא שונה, ועכשיו הדבר נגזל, הגזלה הפך להיות לגזלן, ועכשיו הגזלן חייב לנגזל. וזה גם כן שני חיובים. עכשיו הגזלן חייב לשלם כסף, והוא זכאי להחזיק בחפץ במכונית עצמה, בגזלה עצמה. כלומר, כמובן, אם הם מגיעים למוסכמה ששניהם מסכימים על פתרון אחר, אז הם יכולים. אבל כעיקרון, לפני הקניין, החפץ שייך לנגזל, ואין צורך, והנגזל לא יכול לתבוע כסף, אחרי הקניין המצב הוא.
אחרי הקניין, אם הגזלן רוצה להחזיר לו את החפץ, והנגזל לא רוצה את החפץ, רוצה רק שווי?
אז הוא יכול לדרוש כסף. זה דין שכל גזלנים חייבים כשעת הגזלה, שווי החפץ כשעת הגזלה. Okay. מה דרכי קניין שיש? אז בדרך כלל יש שלושה סוגים, ויש סיפור גדול בגמרא סביב כל אחד. דעות שונות בתנאים והמוראים. יש כדי שיש רק יאוש. מה זה יאוש? כשאדם אומר, אני לא רואה את המכונית הזאת שוב, ואי לי לכיסן כיס, זה אבוד, זה נגזל, לא רואה, לא, זה בטח הלך לשטחים ופקו את המכונית וזהו, אין. זה מה שנראה, יש כדי רק יאוש. יש מחלוקת גדולה, אנחנו פחות יותר פוסקים שיש כדי לא קני, כלומר רוב המוראים בסוגיות פוסקים יש כדי לא קני, אז גם אחרי יאוש החפץ צריך להיות מוחזר לבעליו. אבל יכול להיות שיש קניין ביניים, שהייאוש עדיין אפקטיבי, עוד מעט נראה לגבי איזה דינים זה אפקטיבי, ויכול להיות שיש איזושהי תוספת קניינית בייאוש, גם אם זה לא קונה קניין גמור. אחר כך יש ייאוש ושינוי רשות, או שינוי מעשה, שיש שילוב בין ייאוש לפעולות אחרות, שינוי רשות, כלומר, הגנב או גזלן מקנה את זה או מעביר את זה לגורם אחר, ומעשה שהוא עושה שינוי פיזי לגוף אחר. Okay? יש גם כן עוד דבר שזה שינוי השם, בדרך כלל אם הוא מקדיש את זה, הוא קורא שם תשומה על זה, עושה איזושהי פעולה שמשנה את זה בטוב בלי שיהיה שינוי פיזי, בדרך כלל שינוי הלכתי. ואז יש שינוי מעשה גרידה, שאדם לוקח חפץ והוא משחית אותו או משנה אותו לגמרי. זה יכול להיות שבירה שלוקח חבית ואז הוא שובר את זה ועכשיו זה חרסים, או יכול להיות שהוא משפר את זה, הוא לוקח צמר ועושה מזה בגד. שני דברים האלו זה מוגדר כשינוי מעשה, ואז זה קנוי לגזלן, והגזלן מחזיק בחפץ והוא משלם את שווי הגזלה שאתה גזלן. אז כאן יש בעצם אולי שלושה שלבים של קניין, אחרי מעשה גזל ולפני יש בעלים, שכאן זה כמעט לגמרי של הבעלים. יש אחרי יש בעלים ולפני קניין גמור, שזה עדיין יש לגזלן זכויות מסוימות, אבל החפץ עצמו הוא יכול להיות מוחזר לבעליו ונגזל. יש מקרה אחרי קניין גמור. איזה קניינים יש לגזלן לפני יאוש? שזה לכאורה הרמה הנמוכה ביותר. אז כאן יש דבר אחד שזה מאוד מעניין, שזה פטור מדמי שימוש. וזה, האמת היא שזה קצת מפתיע. מה קורה? אדם נגיד, מה קורה? זה סוגיה של זה נהנה וזה חסר, נכון? אדם נכנס לבית שלי והוא גר שם, הוא חוסך לעצמו עליות הדירות של שכר דירה, וכל זמן שאני בבית שלו, בבית שמושכר, הוא לא יכול להזכיר את זה לאחרים, ועד שהוא פונה למשטרה וזה, ועד שמפנים אותי, לוקח שנה והוא איבד שנת שכירות, ואני חייתי מן ההפקר, אני חייתי בלי חשבונות חשמל, היה דירה מאוד יפה, טלוויזיה, נינטנדו, משחקים, סרטים, היה כיף, סך הכל, ולא שילמתי גרוש על זה, בא באמת הדין, אז בעצם זה דין של זה נהנה וזה חסר, אז יש דיון אם זה נהנה, מה קורה אם זה נהנה וזה לא חסר, אבל אם זה נהנה וזה חסר, הוא חייב לשלם לו דמי שכירות. גם אם לא הייתה הסכם שכירות לפני כן. בגזל לא כך. מי שלוקח מכונית, נוסע בו שנה שלמה, חוסך ממנו את העלויות של ביטוח, של בלה בלה, כל הסיפורים האלו, והשני היה צריך להסכים מכונית מחברת ליסינג, בגלל שהוא צריך מכונית. זכור זה נהנה וזה חסר גמור. מה הדין בסוף השנה? מחזיר לו רכב המראי שלך לפניה. אני אגזל לו, אבל מה עם החשבון שאני שחייתי מכונית? בסדר. אז ביתן אומר, זה נורא עצוב, אבל זה הלך. Okay. יש כנס בשביל גזלן מועד. מי שעושה את זה בתדירות, לשם כוונה, אז ביתן יכולים לקנוס אותו, הכנס הזה הוזכר, אבל מעיקר הדין, גזלן משלם כשאתה גזל. אז כאן בעצם נאמר שבאמת יש פטור מדמי שימוש, זה נראה בהמשך, אולי נתעמק קצת, יש איזשהו מקרה ביניים של ספינה, שדברים לא כל כך ברורים, או יש איזשהו מגבלה על דין הזה, אבל פחות או יותר גזלן בעצם קונה את שימוש של החפץ, ככה רבי הגדיר את זה. גם כן יש עוד מגבלה ששניהם אינם יכולים להקדיש. גזלן לא נתיישר, גזל לא נתיישרו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. זה בגלל שאין שלב, זה בגלל שאין ברשותו. אז יש מגבלה מסוימת שנגזל לא יכול להקדיש את זה, ולכור גם כן לא יכול להקנות את זה, אבל גם הגזלן לא. זה איזשהו מצב ביניים כזה, שזה משולב. מישהו יכול להגיד שזה, שרשות הוא שונה מבעלות, וזה צריכים דיון. מה זה שאינו ברשותו? האם זה רק איזושהי שליטה על זה, בגלל שזה פיזי לא נמצא ברשותו, או שזה מגלה קצת על פחיתת או פגיעה מסוימת של זכויות הממון שלו בחפץ. אבל יש פה איזושהי פגיעה, אדם, חצי הממון של אדם, אדם יכול להקנות אותו או להקדיש אותו, כאן לא. כאן הוא מוגבל. והבעלים לא יכולים להקדיש. גם הגזלן לא. אז זה משהו ביניים כזה. אז יש קניינים מוגבלים, אבל קיימים לגזלן גם לפני ייאוש. אחרי ייאוש מה קורה? אחד, הגזלן יכול להקדיש ולהקנות ולא הבעלים. הגזלן יכול להקדיש ולהקנות ולא הבעלים. השבח לגזלן, עכשיו הוא משתמש, הוא השביח את החפץ, יש סוגיות שלמות לגבי קרקע, אפשר לדבר על שבח שזה של דברים פירות ושבח, סוגיות קצת מורכבות. ברמב"ם יכול להיות שזה רק תקנת השבים של שבח לגזלן, אבל יש שבח, זה משהו. האם זה דין עקרוני או דין צדדי, זה סוגיה מורכבת, רק שתודה זה לא כל כך ברור. יש גם כן עוד דין שרק, זה דין מאוד מעניין, שמחשבה לטהרות זה רק אחרי בעלים, לפחות לפי הרמב"ם. יש דברים מסוימים שהם טמאים אוטומטית, מי שיש כיכר לחם הוא טמא טומאת אוכל, ויש דברים מסוימים שהם אכילים, מאכל בהמה, לא טמא טומאת אוכל. מה מאכל כלבים? לא זוכר, זה בשביל הכלב, לא טמא. מה קורה אם זה משהו ביניים? משהו שרוב בני אדם לא אוכלים אותו, אוכלים אותו כש... עדיין יש לוף בצבא שזה יצא, ואין? שמעתם על זה? אוקיי, היה דבר כזה, בסדר, משהו ביניים כזה. אז עם מחשבה זה טמא, ובלי מחשבה זה טהור. אז יש דברים מסוימים שהם על הגבול, שאם אדם חושב על זה, אולי דיבור, אז זה מקבל טומאה, ואם לא, לא. אותו דבר לגבי כלים, יש דברים מסוימים שהם שימושיים וברור שהם כלים, ויש דברים אחרים שלא, יש דברים כאלו ביניים כזה, איזשהו חתיכת של רימון, אלון ורימון, שהיה אפשר לעשות בו איזשהו שימוש, אם חישבת עליו אז הוא טמא. הרמב"ם פוסק שרק הבעלים יכולים לחשב, לגבי דין הזה הגזלן חושב, וזה תלוי בייאוש. לא צריכים קניין גמור, צריכים ייאוש, לפחות ברמב"ם. וגם כן, כמו שהוזכר, מה קורה, ששאל את זה לפני כן, מה קורה אם בא אחר ואכלו? וזה בעצם הדין, גזב לא נתיישו הבעלים, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אבל אחרי ייאוש בעלים, אם בא מישהו והזיק, אז אין לבעלים טענת על המזיק. לפני, כלומר, מישהו גזל המכונית, אחר כך מישהו בא ושבר והתנגש פה, אבל הגזלן הוא כבר ערבי בשטחים, לך תחפש אותו, אני אפשר למצוא אותו. ודחקים, יש אדם שפגע, הוא היה יל טוב ישלם, שפתק עם מספר טלפון והכל מסודר, איזשהו פרייר לו, והוא אישר פתק עם מספר טלפון, ואני יכול לגשת אליו והוא ישלם לי במזומן, אז יותר נוח לי לתבוע ממנו. אז הדין אמר שאם הוא פגע במכונית שלי לפני ייאוש, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אם הוא פגע במכונית אחרי ייאוש בעלים, אז יש לי רק טענת על הגזלן, והגזלן יש לו טענה על המזיק. אבל אין לנגזל תחייה ישירה למזיק, ומעלה זה מראה על איזשהו ניתוק, איזשהו קניון חלקי לבעלים. הנקודה השנייה תחויה במחוי רמב"ם ותוספות. עכשיו, אז זה בעצם השלבים השונים. עכשיו לגבי הנקודה הראשונה, ננסה לתמק פה קצת. למה גזלן אינו חייב מדין זה נהנה וזה לא חסר? ויש כאן סוגיה מאוד מעניינת לגבי ספינה. וכאן הרייבד אומר משהו מאוד מעניין. יש סוגיה אחת בספינה, ושם משתמע שבאמת שהוא משלם גם כן האגר והפאגר, שהוא גם כן יכול לגבות את השכר. וכל הראשונים התלבטו למה. אז כאן יש שתי פתרונות אפשריות בראשונים. הרייבד אומר משהו מאוד מאוד מעניין, והוא אומר ששול של המידת זה גזלן, זה רק לגבי חיובי גזלן. אבל לגבי קניינים והפטור מסחירות, זה רק אם הגזלן רוצה להוציא את זה מרשות בעלים. שואל שבעצם הוא חייב כגזלן, אבל הוא מתכוון להחזיר את זה. אז בעצם אין לו קנייני גזל, והוא חייב לשלם על הסחירות. כלומר, בעצם גזלן יש לו שני דברים. מצד אחד הוא מתחייב על הוצאה מרשות הבעלים, וזה למען דבר ששור של המידת שואל אבי, הוא גם כן, הוא פגע בבעלים, הוא הוציא את זה מרשות בעלים בלי רשותו, ועל זה תורה, למען דבר גזלן אבי הושיט עליו חיובי גזל. אבל קנייני גזל נובעים ממשהו אחר. קנייני גזל נובעים מהמציאות. מדפקטו, בגלל שהגזלן מתכוון להוציא את זה משות בעלים, אז הבעלים מאבדים שליטה על זה. הוא אומר, ככל שהחפץ ביד הגזלן, הבעלים לא יכולים להשתמש בזה. אז ההוצאה מחייבת את הגזלן, אבל ברגע שהוציא את זה והוא התחייב תמורתו, זה לא עומד לשות בעליו. וממילא הגזלן לא חייב בדמי שימוש. ואשר החפץ אינו עומד לשות הבעליו. אבל מבחינה פרדוקסלית, שואל שלא מידת, שרוצה להחזיר, לא מתכוון להוציא את זה מרשות בעלי. אז הוא יצא קרח מכאן וקרח מכאן. מצד אחד הוא מתחייב, בגלל ששור של מידת גזלן, אבל הוא לא מקבל קנייני גזלה, בגלל שאין הפגיעה הדפקטו בזכויות הבעלים, בשימוש של הבעלים, לא קיים. למה? בגלל שמחר הוא יחזיר את החפץ. אז הוא רק שבדעתו הוא מחזיר את זה. הוא עומד להחזיר את זה באחר, ומעל זה עדיין עומד ברשות בעלים, ומעל השימוש שלו מחייב אותו בדמי שכירות. אז זה פתרון של הרייבד, פתרון מאוד מעניין. זה באמת שאלה גם כן, אמנם אין לנו מקור לזה, אבל סביר. לא חושב שרבי תמיד מציין את זה, שבמשור של המידת יש, זה מקרה קלאסי שיש לפצל בין חיובי גזל ובין קנייני גזל. שהוא חייב בכעין של גזל, אבל לא מקבל קנייני גזלה בגלל שהוא מתכוון להחזיר את זה. הרמ"א אומר משהו אחר, דבר אחר מעניין, שכאן מדובר כשמישהו גזל את הספינה והזכיר את זה לאחרים. ועכשיו האחרים אומרים, למי אנחנו אמורים לשמיים? אז הרמ"א אומר, כשהגזלן השתמש בחפץ, אז הוא נפטר גם כן מדמי שימוש בהרי שאכל לפניך. אבל מישהו אחר השתמש בחפץ, ועכשיו הסוחר השני ששכר את זה בגלל שהוא חשב שזה של הגזלן, ועכשיו הוא בא עם כסף, בוכת של כסף מזומן בידיו, והוא שואל את ביתן למי לשלם, אז הוא אומר בוודאי הוא לא ישלם לגזלן. זאת אומרת, זה לא שהגזלן זכה לדמי שימוש, הוא נפטר מכל התשלומים שלו מצד הרי שלך לפניך. אבל תשלומים מאדם שלישי שהוא הזכיר לו, זה בוודאי לא מגיע לגזלן. וזה אני אומר, אין הלא עושה סחורה בפחתו של חברו. מישהו, הוא ממילא הסחירות, באותו סוגיה מדובר על ספינה, הסחירות של הספינה בוודאי מגיע לבעליו. אז כאן לפי הרייבד בעצם יוצא שבגזלן גמור בעצם הוא קנה את החפץ לשימוש. ברגע שהוא הוציא את זה מרשות הבעלים, הבעלים מאבדים היכולת להשתמש בו, והגזלן לא מתחייב על השימוש. זה לפי הרייבד. הרמה אומר לא, יש פה איזשהו פטור שגזלן נפטר מהכל בהחזרת החפץ, או כן שגזל, ובזה נגמר החיובים שלו. אבל אין לו קניין תשמישין, וממילא אם יש איזשהו תשלים המגיע מגורם שלישי, זה בוודאי מגיע לנגזל ולא לגזלן.
מה קורה לפי הרייבד אם הוא מזכיר את זה לאדם שלישי?
הוא לא מדבר על זה. אני נוטה לחשוב שגזלן גובה את הכסף, שגזלן כן, אבל לא שואל שלו מידת, שאומרת לגזלן יש קניין גזל ושואל שלו מידת אין קניין גזל. אבל זה, האם יכול להיות שרייבד יסכים עם הרמה, זה לא קשה לדעת. אני נוטה לעצמי שהוא חולק, אבל זה לא, אני חושב שזה לא מפורש כרגע. למה מעשה גזל מחל קנייניה? וכאן גם כן ניתן לשאול את זה, כאן ראינו שגזל לפי הרייבד, או לפי הרייבד לפני יאושה, וכולם מסכימים אחרי יאושה, אחרי שינוי, יש פה איזשהו החלה של קנייני גזל. בקידושין גם כן תמצאו, הייתי צריך לצרף את זה, רק תשימו לב, בקידושין יש מקרה של מחילה בגזל. וזה לא פשוט, אין מקום להגיד שיש רק מחילה על חיובים, אין מחילה על בעם, אבל בפרק שני תשימו לב שבאמת, וזה ההוכחה שאולי יש איזשהו קניין בסיסי שיש בגזל שמחילה תחול עליו. אבל למה מס הגזל מחל קניינים? אז יכול להיות שאנחנו נסתכל על גזל כפעולה קניינית רגילה שעוצר משוק בעלים, נכון, בדרך כלל ההסכמה עומד במרכז, במרכז חימם כמתנה. טוב, אז כאן זה פעולה קניינית בצורה קצת אחרת, שזה בלידת מקנה, ואז זה דורש אולי חותבות נוספות, אישורים נוספים בייאוש ואו מעשה גזל, אבל זה פחות או יותר אותו מסלול רגיל של מעשה קניין. אופציה אחרת זה בדיוק באמת להגיד שזה מסלול גם מנפרד, שזה מה שאנחנו מדברים על איזשהו מצב שהדפקטו מתקבל על דיור, שיש קניין משפטי שיש לגזלן, שיש לנגזל, כמובן אחרי שהחפץ המכונית עבר לשטחים, מה קורה עם השטר בעלות שלו? אז נייר מאוד יפה, הוא יכול לתלות את זה על הקיר ולבכות את זה כל תשעה באב שקנבו את הרכב החדש שלו, אבל הוא לא יכול למצוא את זה לעבודה. ומעלה הדפקטו, העובדה שהחפץ לא ברשותו, בעצם מתגברת ונותן קניינים וזכויות ממון מסוימות לגזלן. מה נפקמינה? אז כאן יש כמה נפקמינה. מה קורה? תוספות דן, מה קורה לגבי משיכה ברשות הרבים? התוספות מעלה אופציה, יש סוגיה אחת במוכר את הספינה, שמשיכה לא קונה בשוט הרבן, בגלל סתירות מסוימות וסוגיות מסוימות. התוספות מעלה שהדין הזה לא, המגבלה הזאת לא קיימת בגזל. שמשיכה בשוט הרבן קונה לגזלה. יש שתי אופציות להבין את התוספות. אופציה אחת, מבוסס על מה שדיברנו קודם, שגזלה זה בעצם לא פעולה קניינית כל כך, זה איזשהו הוצאה מרשות בעלה. ולקנות חפץ אני צריך שזה איזשהו משיכה אצלי. בשטר בין דבר כזה לא מקיים, אבל זה הוצאה מרשות בעלה. אופציה אחרת, באותו כיוון של הרייבד, אולי היה להעלות שישוני בין חיובי גזל לקנייני גזל, ואולי חיובי גזל זה חלה מיד, אולי באמת, אולי נחינם נגיד שקנייני גזל לא חייבים במשיכה ברשות הרבים, ויש מצב דומה למה שציינו לפי הרייבד בשל שלום מידת, שאולי יש חיובים בלי קניינים. לא אומר שזה לא קצת מסובך בסוגיות, אבל מציע את זה כאופציה. סוגיה אחרת שראיתם, מה קורה לגבי גזל על מנת להבי, שיש איזשהו גזל שאני עשיתי פעולת גזלה, אבל כדי באמת לזרוק את זה לים, זה סוגיה בהגוזל, כשהוא הרים חפץ וזרק את זה לים, אז מה אומרת שאם הוא הרים את זה, אם הוא רק דחף את זה לים, אז זה סוגיה של גרמי. אם הוא הרים את זה ואחר כך זרק, אז הוא חייב כגזלן, הוא חייב להשיב כשעת הגזלה. Okay? אז זה גם כן יכול להיות נפקא מינה ביניהם, גם, גם כן שם יש מקום לדון, אולי לפצל בין קנייני גזלה וחיובי גזלה. אוקיי, רק רציתי לדבר על כמה דברים נוספים, אם יש זמן. אוקיי, יש מחלוקת מאוד מאוד חשובה בין הרמב״ם אוקיי, לגבי יחס בין גזלה, בין ייאוש ושינוי רשות. אז כאן יש דיברנו על יאוש, למה יאוש נותן קניינים? למה מעשה גזל כשלעצמו נותן קניינים? עכשיו יש מקום לדון למה יאוש נותן קניינים. וכאן הגמרא, זו גמרא מאוד מעניינת שמשווה יאוש בעבידה מיאוש בגזל. והשאלה, מה באמת הקשר? יש עוד יותר שאלה, ויש בעיה נוספת, לא רק לגבי קשר, אבל לכל מי שלמד אלו מציאות, יודע שיש פער בין יאוש בעבידה מייאוש בגזל. מה השוני? בייאוש בעבידה, מישהו הרים חפץ לפני יאוש, ואחר כך הבעלים התייאשו, צריך להחזיר לבעליו. זה מה שנקרא בסוגיות בעיה למציאות, באיסור התליה. אם מישהו מאבד חפץ אחר כך ואז מתייאש ואז אני מרים, אז אני לוקח חפץ הביתה ויכול להשתמש בו והוא שלי. אחרי ייאוש החפץ הפקר, מרים את החפץ וזה שלי. אבל מה קרה אם קודם הרמתי את החפץ ואחר כך הבעלים התייאשו? אז אני עדיין חייב בהשבת החפץ. בגזל, כל מקרה של ייאוש הוא אחרי הגזל. אז כל הראשונים שואלים, איך הגמרא לומד את זה מזה? הרי בייאוש, בעבידה, ייאוש בעבידה רק קונה כשזה קרה לפני הרמה, לפני המציאה. כשמישהו מתייאש אחרי המציאה, זה לא אפקטיבי. ובגזל תמיד היה יש לפני, סליחה, תמיד היה יש הוא אחרי הגזל. אז לרמב"ן יש פתרון מאוד מאוד מעניין, והוא אומר דבר כזה. הוא אומר שבעצם ייאוש הוא חותמת של הגזע, הוא משאוב העבדה. הוא אומר בעצם יש לי מצב של עבדה וגזלה שגרם, כמו שאמרנו, לאיזשהו ניתוק של הבעלים. אבל הוא אומר כל עוד שהבעלים שומרים בליבם איזשהו תקווה שימצאו את הארנק בבית, אז החפץ לא מוגדר לגמרי כעבוד. כשבסוף הם השלימו את זה שהחפץ הזה עבוד, אז החפץ מוגדר כעבוד. אז הרמב"ן אומר הדין של אבדה שייאוש לא חל בשוק בעלים, ומילא הסיבה שבמוצא מציאה ייאוש רק חל לפני, בגלל שברגע שאדם הרים את החפץ לפני ייאוש והתחייב בהשבת החפץ, החפץ מוגדר שהוא ברשות בעלים, וייאוש ברשות לא מועיל. בגזל כל מטרת הגזלן זה מה? לא להחזיר את זה לבעלה. הוא אומר לכוונה, אז למרות שזה הגיע לידיו לפני ייאוש ואחר כך אדם מתייאש, זה לא משנה, הייאוש יכול, מה ש... הביטוי הזה לא מופיע במפורש ברמב"ן, הייאוש עדיין משלים שם גזל עדיין אפקטיבי, בגלל שהייאוש הוא ברשות, הוא לא ברשות. וזה באמת פתרון של הרמב"ן. אבל יוצא מזה שייאוש חל על ידי אישור והמכה של הגזל והאבדה, ואינה קניין עצמאי. זה תלוי גם כן, יש תוספות מאוד קצר, תוספות מאוד מעניין, והוא תוהה, אני חושב שהספק שלו תלוי בזה, אבל הוא תוהה מה קורה אם יש ייאוש והחפץ לא נמצא ברשות הגזלן. האם מישהו אחר יכול לבוא ולחטוף לפני שהגזלן חוזר? הוא השאיר את הרכב ברחוב, ואז הוא שמע שבעלים התיישו, ותוספות יש הווה מינה שאדם שלישי לא גזלן יכול לחטוף את הרכב ולקח את זה לעצמו. כלומר שייאוש בעצם אינו קניין גזל, זה קניין של ניתוק מהבעלים, והגזל רק מכשיר את הקרקע כדי שייאוש יחול. כן, השאלה האם באמת ייאוש זה קניין גזל ואבדה, כמו שאני אומר שזה מאשר ומעמיק ומחדד את הגזל, ויש לראות רצף מסוים בין קניין הגזל לפני ייאוש ואחר ייאוש, וזה אני חושב שזה יותר סביר. אבל האופציה שתוספות מעלה שאולי הייאוש גורם להפקר, אומר שייאוש זה איזשהו מצב כללי שאדם מתייאש מהחפץ. יכול להיות שהוא מסכים עם תוספות שייאוש רק חל בתנאים מסוימים, כשיש נתק מוקדם של הזכות בעלים, אבל בעצם ייאוש זה קניין הפקר, לא קניין גזלה או קניין אבדה, זה קניין הפקר שמפקיר את החפץ מרשותי. אופציה אחרת באמת, אנחנו פחות או יותר פוסקים שיש כדי לא קני, וייאוש רק חל עם שינוי רשות, עם שינוי, שינוי רשות. בואו נדבר על שינוי רשות שהאדם עצמו מקנה אותו. כאן גם כן ניתן להעלות שתי אופציות בהבנת השילוב הזה, מה השילוב של ייאוש ושינוי רשות. זה, צריכים להגיד שזה מצב קצת חריג, שיש כאן איזשהו שהשני שלבים האלו הם קצת חריגים, בדרך כלל מוכר לנו פעולות קניין בודדות. מה הקטע הזה של יאוש ושנמשות? אז כאן יש שתי אופציות. אפשר להגיד שיש כאן איזושהי התפתחות. כמו שאמרנו שהייאוש מאשר מעשה הגזל, אז כאן יש צורך, יש עוד פעולה המרחיקה את החפץ מיד הבעלים, וזה באמת רוב גנבים, זה מה שהם מנסים לעשות, שהם רוצים לגלגל את זה הלאה. ככל שהחפץ בשוטם, מישהו יכול לתפוס אותם ולהביא עדים שזה החפץ שלו, אז למה זה הצליחה? ברגע שהוא העביר את זה הלאה ועכשיו יש לנו זומן, עכשיו העניין הוא הרבה יותר מסובך. עכשיו צריכים להביא עדים שראו אותו פורץ לתוך הבית, שזה הרבה יותר בעייתי. אז כל גנב וגזלן מנסה להיפטר מן החפץ מיד ולקבל איזשהו כסף בשביל זה, שלא יתפס עם החפץ הגזול. אז המחירה הזאת וההעברה לשוט אחר מעמיקה ומחריפה את השליטתו בחפץ. אופציה אחרת להגיד שבעצם הייאוש היה אמור לקנות, אבל יש חובת השבה לגזלן שמונע את הקניין. בגלל שתורה חייבה אותו להחזיר את החפץ, אותו חובה, אותו אחריות, לברות שאולי הגזלן לא בדיוק צדיק ולא נשמע להורת התורה, אבל עצם החיוב הזה איך שהיא מגביל את שליטתו בחפץ. ברגע שהוא מעביר את זה לגורם שלישי ואותו אדם אחר לא יודע ולא מחויב בהחזרת החפץ, אז הושלם את הקניין בגלל שניטרלתי את בעצם חובת השבה. אם נניח את זה, אז כמובן גם כן אפשר להסתכל על שני מעשה גם כן באותו צורה, שזה מנטרל כאשר גזל. אוקיי, אז רק בואו נחזור מה שדיברנו. אוקיי, אז קודם דיברנו שבגזל וגניבה יש פה החיוב מיד, אמנם אדם נפטר אם הוא מחזיר את החפץ, אבל אני מסתכל לכל זה רק פטור, בעצם הוא מתחייב משעה ראשונה, אם פטור אם הוא של שערי שחל פניך, וזה רואים מסכום החיוב, שבשעת הגעים אם זה עולה ויורד, זה סוגיה בביציע, אם החריגה, אם תעבור שעתיה, שאז אמרנו שיש מעשה נזק, מעשה שתייה, שמחייב אותו, וממילא לנגזל יכול לגבות את הגבוה יותר. טוב, זה הסיכום. יש דין כן, גם כן של שמן, שבשואל ומזיק, שואל ומזיק הוא מחזיר את החפץ, משלם את ההפרש, בגנב וגזלן הוא משלם כל דמי החפץ. קימלי בדרבנין הם פותר בשעת הגזל ולא בשעת האונס, בשואל זה הפוך, פותר בשעת השמירה ולא בשעת האונס, ולגבי סכום החיוב זה כך. אחר כך דיברנו על שינויים מסוימים ברמב"ם, שהרב רצה להסביר אותו שגניבה זה פגיעה ממונית, גזל זה איזשהו מסע אלימות כלפי האדם יותר, כמובן דרך הממון שלו, שלא לגנוב ממון לעומת שלא לגזול. מי שווה פרוטה ומעלה ושווה פרוטה ומעלה, כלשהו דין תורה, אבל דרך שחוק על מנת להחזיר שלא על מנת להפסיד, זה בעצם רק שלא ירגיע, כל הדברים האלו הושפטו ברמב"ם. וגם כן הפטור מלכות בגניבה זה בגלל שתשלומים, ובגזלן זה הניתק לסק. וכאן אלינו אמנם זה מחודש וזה לא משנה אם הוא אומר רוב הסוגיות בבלי, אבל ריד מקבל כירושלמי שבגניבה אין הרי שחר לפניך בגלל שזה חיסרון ממון. רק להזכיר תוספות רבי ראשונים במרובה אפילו לא מעלים את זה בהווה מינה, ואם תורכים להסביר למה יש סוגיה במרובה שפחות בגניבה שפחות יותר מקביל סוגיה למשניות בהגזל, והם שאלו מי צריך את זה, ראיתי זה משנה בהגזל או כל אותם פרטים, והם לא מעלים בדעתם שאולי הדין יהיה שונה בין גניבה לגזלה. הרמב"ם מצד אחד פיצל בין גניבה וגזלה, מצד שני יש המון משותף, ומקורות הרמב"ם ציטט ופסק חופשי מסוגיות וגזל לגניבה ולהפך. סיכום, שלא לגנב ממון, שלא לגזול, שווה פרוטה, ניתן לפחמים, דרך שחוק, זה, אני יצאתי פתרון חילופי, בגניבה יש שם כפל, אז זה ניתן לתשלומים, בגזל, תמיד יש כוח, אז אין אף פעם דרך שחוק, ואם האדם מתנגד ואני מתגבר עליו, זה כבר מוציא את זה מדרך שחוק, ולא לגנב ממון, זה למד נפש וגניבת דעת, שזה ביטויים, והרם צריך להבדיל ולבדל בין שני דברים, לגבי גזל אין דברים כאלה. אוקיי. מי שווה פרוטה, שווה פרוטה אין לי הסבר, אבל זה יחסית, בין כל הדיוקים, זה שינוי יחסית כאן, אוקיי? לגבי גזל קונה או אינו קונה, אז לפני קניין החפץ עכשיו לבעליו, זה הרי שחל פנחה. אחרי קניין צריכים לשלם. כאן דיברנו על ייאוש, ייאוש פלוס שני רשות. שני מעשה גרידה, ויש דעות שונות. המסקנה שיש כדי לא קני, ייאוש עם שני רשות חל. שני מעשה לבד, רוב הדעות שזה גם כן חל. יש שלבים שונים של קניין, שלב הראשוני לפני ייאוש, וזה קונה רק לדברים מצומצמים. אחרי ייאוש באנו לפני קניין, יש תוספות קניין, ואחרי קניין יש עוד קניינים. דיברנו על פטור מדי שמי שומוש, דיברנו על רייבד והרמה. זה דיברנו, אוקיי. וכאן, למה מס הגזל מחיל קניינים, כאן ראינו תוסף מאוד מעניין. שיש קניין בשביל הרבים, וכאן אני מציע או שגזל זה יותר הוצא משות הבעלים שנותן את הקניין, קניינים או אופציה נוספת לחלק בין חיובי גזל לקנייני גזל באותו כיוון שראינו ברייב. אחר כך ציינו קצת ברמב"ן המפורסם לגבי ייאוש, הגמרא לומדת ייאוש מאבידה מגזל, וכאן נשאל אנשאל למה הרי ייאוש בעבידי ייאוש צריך להיות לפני המציאה ולא אחריו. כאן הרמב"ן באמת הברכם באמת מצוין שבאמת ייאוש פשוט לא חל, וזה מה שהסברנו, שייאוש מאשר ומשלים שם עבידה, שם גזל, זה נותן איזשהו גושפנקה ואישור סופי למצב הדפקטו של הגזל.